תוך סעיף ד' ליד הערה 27, וכן מתאר או מצטייר, אמרנו אתמול, וכן מצטייר מן הגוף העדין הרוחני אשר נקרא רוח הקודש, הציורים הרוחניים הנקראים כבוד השם, ונקרא על דרך העברה השם, על דרך אי הדיוק או השמטת הנספח, ויורד על הר סיני, ונרחיבו את הדיבור כאשר נדבר על המדעים. כלומר, זה יבוא עוד לפנינו, אבל כוונת ריהל למה שריהל פה הולך בדרכו של רסד, ואחרי ריהל גם ילך בדרך הזו הרמב״ם, שישנו אור נברא, אז יכול להיות אור או אש, או לחילופין זה יכול להיות גם ענן וכיוצא, ששורה באופן פיזי, באופן דבר גשמי, ששורה במקומות שבהם בני אדם מגיעים להתגלויות רוחניות. זה יכול להיות בסנה שהוא בוער באש בינינו קל, זה יכול להיות בהר סיני שהוא בוער באש עד לב השמיים, זה יכול להיות עמוד הענן שנמצא על המשכן כל זמן שאנחנו מדבר עם משה וכו'. וזה דבר נברא, כבוד נברא. למה זה נקרא כבוד? בגלל שזה מסמל את השראת השכינה על אדם מסוים או על ציבור במקום מסוים.
מה גורם למה?
ברור שהצד הרוחני הוא גורם ל...
שנת האדם, האדם הוא זה שמגיע לרמות של התגלות, וזה גורם לדבר
מופיע, או הדבר שמופיע
גורם לאדם להגיע לרמות.
לפעמים, אצל משה זה נראה לכאורה שזה היה באמת להסב את תשומת ליבו, כלומר שיבין שהוא נכנס פה לאיזה מעמד גדול, היות ולכאורה זו הפעם הראשונה שהוא התנבא, אז הוא רואה שהסנה בוער באש והסנה איננו קל, רואה איזה תופעה על טבעית, אז וירא השם כי שר לראות, ואז הוא קורא לו. כלומר זה דומה קצת לקריאה שמואל שמואל שדיברנו עליה על פי רס"ג, שזו עדיין לא נבואה אלא זה כל נברא שבא להכין אותו קצת, שזה לא יהיה פתאומי מדי העניין של הנבואה. הגוף העדין הזה זה מה שדיברנו, האור הנברא. הגוף זה יכול להיות גם גשם, אתה יכול לתרגם גם דבר גשמי שמצטייר ממנו ציורים רוחניים שנקראים, כלומר כתוצאה כביטוי להשראת שכינה במקום, ישנם ציורים רוחניים שנקראים כבוד השם. הכוונה היא זה לא, זה מצטייר מן הרוחני, אבל זה לא רוחני. זה יבוא לפנינו עוד בהמשך, הוא יאריך בזה בנושא של האור הנברא. פה הוא ככה רק מזכיר את זה בדרך אגב. עכשיו, לפעמים זה נקרא בדרך העברה השם, הכוונה ש פה בהערה 28, אבן שמואל על דרך האסתר ושיבוש הוא, כי איזה אסתר יש כאן? אני לא בטוח שזה שיבוש, אני חושב שאסתר, יכול להיות שהכוונה היא על דרך השמטת הנספח, כאילו לפעמים אומרים השם במקום כבוד השם, אולי זו כוונת ריהל, לפעמים אומרים השם במקום מלאך השם וכו'. כמו והשם הולך לפניהם בעמוד ענן, מה? אז וכבוד השם הולך לפניהם, לא הבנתי. העברה זה באופן לא מדויק, באופן מושאל, הוא נקרא על דרך העברה השם כי זה אור נברא או כבוד נברא מעת השם, אבל לא, לא נרחיב בזה עכשיו, נגיע לזה. הוא מעריך בזה ובדיוק מצוין לי פה, זה במאמר הרביעי בפסקה ג', נגיע לשם, שם הוא מעריך בדבר הזה. טוב, אמר הכוזרי, האם אתה תנצל בכל התארים עד שלא תחייב ריבוי? כלומר, גם אם אתה תנצל בכל התארים, כמו שהסברת לי שזה לא מביא להגשמה ולא לריבוי, ואך תנצל מתואר הרצון שאתה מייחס אותו אליו יתעלה, והפילוסוף שללו ממנו, משום שהרצון מבטא חיסרון ונובע מחיסרון, והנה אתם יחסים לאלוה הרצון. אמר החבר, כבר קרבנו ההצלה אם לא יקשה עלינו ביותר מן הרצון. כלומר, קודם כל זה כבר טוב שאת כל הקושיות סילקנו, ועכשיו מה שמפריע לך זה רק שאנחנו מייחסים לאלוה רצון. נאמר לו, אתה הפילוסוף, מה הדבר אשר עשה לדעתך את השמיים לעולם סובבת והגלגל העליון נושא את הכל ואין לו מקום? אין לו מקום, כנראה הכוונה היא שהגלגל המקיף העליון התשירי על פי המדע הקדמון הוא קצה גבול המציאות החומרית, זו הכוונה שמעבר לו אין כבר מושגים של מקום ואין נטייה בתנועתו, וכדור הארץ קבוע עומד במרכזו ללא נטייה וללא סעד, כן, תולה ארץ על בלימה, ואסף פירוט הכל כפי שהוא מן הכמות, כן, מה הוא זה שעשה את פירוט הכל כפי שהוא מן הכמות והאיכות והתבניות. אני חושב ששילוב הכמות והאיכות או שילוב החומר והצורה זה יותר את התבנית, זה יותר את הדבר כפי שהוא לפנינו. כלומר בעצם טוב, המושגים פה זה מושגים ימי ביניימיים יווניים, אבל אפשר גם לשאול את אותה שאלה בלשון ימינו, כן, כל החוק, החוקיות המופלאה שיש ביקום, מי עומד מאחריה, ואין לך מנוס מלהודות באותו הדבר, כן, שיש מישהו בעל רצון, כי לא יבראו הדברים את עצמם ולא זה את זה, הדברים אינם בוראים זה את זה, והרי אותו הדבר עשה את האוויר מתקנן או מצטייר בחוש השמע בעשרת הדיברות, ועשה את הכתב מפותח בלוחות, תקראו רצון או פקודה או איך שתרצה. כן, למה הוא חוזר לזה? כי בסעיף ד' הוא אמר ושהוא נפעלים לרצונו, כן, צריך לשים שם קו ותחת המילה לרצונו, האוויר ויתר הגופים, וכן, ויתארו או ויצטיירו בציוויו כמו שנתארו השמיים והארץ, ואז יקרא מדבר וכותב. כן, ברצון השם מגיע כל נברא לאוזני הנביא, ברצון השם נחרטות עשרת הדיברות על הלוחות, כמו שברצון השם נבראו שמיים וארץ. אז שאל אותו הפילוסוף הכוזרי, איך אתה מייחס לו רצון? והרי הפילוסוף שולל את זה ממנו. אז בעצם מה שהוא עונה לו, שאני לא מבין את זה, כלומר אני לא, רצון השם הוא לא כמו רצוננו, כי ודאי שהוא לא מבטא, זה לא רצון שנובע מחיסרון, זה גם כן על דרך ההשאלה. אבל מצד שני אתה לא יכול שלא לדבר על רצון, כן, הרי הפילוסוף מה הוא עושה? הפילוסוף בשביל זה ברח מלהודות בבריאה, בחידוש, כדי לא לייחס לו הרצון ולא השתנות. אבל אומר לו החבר שהחוקיות המופלאה שישנה בטבע, אנחנו קוראים לה רצון השם, למרות שאנחנו, זה מושג שאנחנו ודאי לא רצונו כרצוננו, ואנחנו בעצם לא מבינים את המושג הזה, זה על דרך העברה והשאלה. וכמו שאנחנו מייחסים את רצון השם כסיבה להיווצרות היקום, אז רצון השם גם יכול לפעול את הדיבור המגיע לאוזן הנביא או את הכתב החרוט על הלוחות. כן, מההצלה. מה?
הדברים לא יצרו את עצמם.
הם לא יצרו את עצמם, הם היו מאז ומעולם. אלא הם נקודת התחלה. לא השתלשלויות. לא השתלשלויות, ההצלה. אבל מה זה ההצלה? זה דבר שרירותי לחלוטין, כבר הוא לא מובן. הכוונה, מאלף נגזר בית. מציאות האלוה נגזר מציאות העולם. העולם קדמון, האלוה הקדמון, אז גם העולם קדמון. לא יודע, לפי איך שזה נראה לי זה סתם בריחה, זה נראה לי התחמקות אלגנטית מזה, זה מין כזה, כלומר זה מין אקסיומה כזו, זה מין דבר מוחלט שהאלוה הקדמון וממנו נגזר גם שהעולם קדמון, כמו שאדם עומד אז הוא משליך צל.
אבל למה קודם זה לא קדמון? אני רואה שאתם אומרים שאיך העולם נוצר?
הוא לא נוצר, הוא לא נוצר,
הוא תמיד היה, אבל
נכון,
איך היה העולם?
מכוח מציאות האלוה נאצל, כן, אבל
זה לא כתוצאה מעצמו.
מה?
זה לא, החבר עונה לו, כי לא ברור הדברים את עצמם.
לגבי זה אתה אומר, הנה חינמי, אין בריאה בכלל. אני חושב שהחבר פה מדבר לשיטת מי שמחייב את הבריאה, לא לשיטת בעל הקדמות. אני אומר, הקדמות, מה? לא, הוא לא מדבר על אתה הפילוסוף, מה הדבר אשר עשה לדעתך? טוב, אז אני באמת חושב שהפילוסוף הוא, אני חושב שזה סתם התחמקות, התחמקות אולי אלגנטית כזו עם ביטויים מאוד מפוצצים של קדמות ועל דרך החיוב והצלה, אבל זה סתם, זה מין אקסיומה כזו שגם כן לא פחות שרירותית ולא יותר מובנת ואולי לדעתי פחות מובנת מאשר להגיד ש, שלדבר על רצון אלוהי, אבל בדרך העברה, בדרך שאני לא מבין אותה. כך נראה לי. כן.
אז
הוא
אומר
פה
שאתה לא מבין רצון, זה כמו שאתה מודע להיות...
כן, כן.
מה נגיד על
הרצון
שאנחנו
רואים שהקדוש
ברוך הוא
רוצה
שאנחנו נהיה טובים?
אז שוב, זה על דרך העברה. הכוונה היא כתוב בתורה, כל הזמן אנחנו מקישים מפנייתו אלינו על עצמותו, ואין בזה דופי, בתנאי שנזכור שזה דיברת, אנחנו מדברים בלשום לאדם. הכוונה, אומרים שזה רצון השם, המשמעות שזה מה שהוא כתב לנו. תכלס, זה המכתב שקיבלנו ממלך הודו. הוא אומר לנו, תעשו כך ואל תעשו כך וכו' וכו'. אנחנו אומרים, זה רצון מלך הודו. אז זה מין השלכה כזו, נכון? מהתוצאה לסיבה. זה לגיטימי, כל עוד אנחנו זוכרים שזה ככה, שזה תיאור במושגנו, הדלים והסופיים, את האינסוף, שזה דבר אשר לא יעשה, אבל אין לנו כלים אחרים. לא נתן לנו כלים אינסופיים. אז אנחנו מתייחסים אליו כך. כן. אמר הכוזרי, כבר נתבאר סוד התארים, והוסבר לי הבנת עניין כבוד השם, שזה הכבוד הנברא, כמו שדיברנו, ומלאכות השם, שהיא הנבואה, ושכינה, שהשכינה היא בעצם מקבילה לכבוד השם. אמר החבר, הם שמות נאמרו על דברים נראים לנביאים, כנראה שהכוונה היא לכבוד השם ולשכינה. הם שמות נאמרו על דברים נראים לנביאים, זה עוד לפני מאמר דלת, גם פה הוא כבר מדבר על זה, כמו שנאמר, עמוד ענן ואש אוכלת ועב וערפל ואש ונוגה, כדרך שאומרים על האור בבקרים ובערבים, בבקרים ובערבים הכוונה בבוקר לפני הנצח חמה ובערב אחרי השקיעה, שיש אור אבל לא רואים את גוף השמש, וביום מעונן, שגם כן באמצע היום לא רואים את גוף השמש, אבל רואים את האור, כי האור קרניים מן השמש ואף על פי שהיא נסתרת. ואומרים כי האור והקרניים מעצם השמש, ואין הדבר, כן, אלא הגופים הם הנפעלים בהקבלתם, כן, בהקבלתם הכוונה בעמידתם מולה, בעמידתם נוכח השמש, בהקבלתם אותה ומוארים בה. הכוונה היא, זה הדרך המשל, כאילו כמו שלעיתים אנחנו רואים אור, למרות שאנחנו לא רואים את, את השמש, אם כי האור מקורו בשמש, הם לא מעצם השמש, אבל מקורם בשמש, אז יש אור נברא, כמו שאתה רואה אור שבלי לראות את השמש, תלך עוד שלב אחד עלה, עוד צעד אחד עלה, ותדע שיש אור נברא שאין מקורו השמש. יש אור נברא שהוא ניסי, מבחינה הזו, שהוא לא האור הטבעי של השמש, והקדוש ברוך הוא בורא כזה אור במקומות מסוימים שבהם הוא רוצה להשרות את שכינתו. זה לא עצם השרת שכינה, זה רק גילוי וביטוי להשרת שכינה. מה?
זה לא נכון היום, לא? שהאור... והקרניים הם לא מהשמש.
הוא לא אומר שהם לא מהשמש, הוא אומר שהם לא עצם השמש. מה? הוא אומר שיש להבחין בין האור ובין השמש. האור נובע מן השמש, אבל האור יכול להיות גם כשהשמש לא נראית לעינינו. זה לא אחד. אני לא יודע מה זה, איך אתה, למה כל כך פשוט לך מה זה אור? אור זה, לא יודע, משהו אופטי שהוא... הוא צודק, דווקא יש פה גישות מודרניות יחסית, כאילו שבעצם אם אין מה שיקבל את קרני האור, אז אין להם משמעות. כלומר, אור זה מין יחס גומלין שבין השמש, כן, לבין איזשהו מצע שיקבל אותו. זה לא גוף השמש.
נכון, אבל אין הבדל בין אם השמש נמצאת לבין אם השמש נמצאת.
מה זה?
גם השמש נמצאת בחלל הרקיע, זה לא אומר שהאור
האור הוא לא אומר שהאור לא מהשמש, הוא אומר שהאור הוא לא עצם השמש, וזה הוא צודק. הנה, אתה לא רואה את עצם השמש, אתה רואה את אור השמש. האור נובע מהשמש, הוא לא עצם השמש, זה משהו שהוא פועל יוצא של השמש. אז הוא אומר, יש גם אור שהוא אפילו לא זה, אלא הוא אור עצמאי לחלוטין, אור נברא ניסי במידת מה. הכוונה היא שאם הם עומדים לקבל השמש אל מול השמש, מילה ארמית, אז הם מוארים, אז יראה אור. צריך גם, כבר בעצם אומר שהאור או הראייה יצחה מקור אור ויצחה גם מצע שיקבל את זה. גוף השמש של עצמו הוא לא יוצר ראייה, הוא לא מאיר. כן.
מלאכות השם?
מלאכות, מלאכות. שליחות השם, זו הנבואה. הנקודה שאומר הוא בא להסביר את המושג כבוד השם או שכינה, שזה אור נברא לא טבעי, והוא אומר שכמו שאנחנו מוצאים, כאילו זה צריך ללכת עוד צעד. מה? לא, מה שאת לא עושה? שמה?
בלעדי החשמל שהיה לנו היום, המקור הוא היחיד, אלא שמש.
נו,
עכשיו, זה כמו אפשר להגיד שיש לנו אור בלי השמש.
כן, אבל הוא לא היה לו פלורסנט.
כן, בסדר,
אבל... כן, הוא אומר שיש אור לא חייב, כלומר, כמו שהאור הוא לא מגוף השמש, אלא הוא אופן עקיף מהשמש, יש אור שהוא עוד פחות קשור, שלא קשור כלל לשמש. אמר החבר, עוד כך הכבוד, קרני אור אלוהי, מועיל לעמו בארצו. כלומר, הכבוד, השראת השכינה, זה לא אור השמש, זה אור אלוהי שמועיל לעמו בארצו. וכאן ככה מגיעים לנושא הכניס את ארצו, אז הכוזרי נדלק פה. אמר הכוזרי, אומרך לעמו כבר נתבאר לי, למרות שבהתחלה הוא התנגד למה פתאום אתם הסגולה ולמה התורה היא לכל העמים. טוב, זה הוא הצליח להבין. אבל אומרך בארצו קשה עליי לקבלו. מה, הרי ארץ זה דבר דומם, אז מה זה משנה אם זה בארץ ישראל או בקוטב הצפוני או במדבר סהרה? קשה לו להבין שיש מקום מסוים שראוי יותר, שמעולה יותר מבחינה רוחנית.
הוא יודע לזה מקום דבר
פה? כן, 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 ברור. הוא רק מתנגד לעצם העיקרון הזה, שיש מקום שהוא יותר ממקום אחר. אמר לחבר, אין זה קשה לקבל ייחוד ארץ מכלל הארצות, והרי אתה רואה מקומות נבחרים לצמח מסוים בלעדי צמח אחר, ומתכות בלעדי מתכות, ובעלי חיים בלעדי בעלי חיים. כלומר, רואים שיש תכונות ואופי טבעי לחבלי ארץ שונים, מבחינת איזה גידולים אתה יכול לגדל שם, מה חי והצומח שם, והתייחדו אנשיו בצורות חיצוניות ומידות בלעדי זולתם באמצעות המזג, כי לפי המזג תהיה שלמות הנפש ומגרעתה. כלומר, אתה רואה שיש לאוכלוסיות מסוימות שגרות באזורים מסוימים, יש צבע אור מסוים וממדים מסוימים ואפילו תכונות אופי מסוימות שנוצרות כתוצאה מהאקלים. מה?
איפה אומר תכונות אופי? אבל תכונות אופי זה דבר יותר רוחני.
אבל אתה רואה שזה כן קורה. מה? אתה רואה שהנורווגים הם קרים והאפריקנים הם חמים, מה לעשות? אתה רואה שזה מועיל, שהאדם תבנית, אתה רואה שזה, כלומר זה משפיע, האדם תבנית נוף הולדתו, ככה אומרים היום. אתה רואה שזה נכון?
זה פשוט, היום יש את כל העניין של פסיכיאטר, שאפשר לטפל בתכונות נפשיות על ידי כדורים וחומרים כימיים, אז זה כמובן שהתכונות
נפשיות... כן, ודאי שיש יחסי גומלין בין החומר והגשם. ודאי שכן, בין החומר והרוח. מה? יש אנשים חמים ביחס, אבל באופן כללי ברור שהעם הנורווגי ייסע לבריטניה ותראה בחצי הכדור הצפוני ותבין מה זה קרירות בריטית, תיסע לקייפ טאון שם השבטים האפריקאים ותראה מה זה חמימות, שלא שימו אותך בסיר רק מאוד חמימות. ודאי שזה, ודאי שהדבר הזה הוא נכון, אפשר להתכחש לו, תמיד יש יוצאים מן הכלל, הכל יחסי, אבל באופן כללי ודאי שזה נכון, אין ספק. מה, אין ספק, היום אגידו לך בבירור שהמצב רוח של האדם בחורף הוא נוטה יותר לכדרות וזה, כי השמיים אפורים, גילו בקיץ יותר לשמחה, אלא מה, צריך תפיס גם של הרב קוק, שאת שמה מהירה, גם שמה זה, כדי להתגבר על זה, בסדר, יש דרכים לצאת מזה. אני לא אומר את זה בלגלוג, אני אומר את זה, אבל באמת, זה דבר גדול הפיס גם הזה, אבל זה נגד הטבע, הטבע הוא, היום זה מוכח מחקרי, שמזג האוויר, והצבעים השולטים וכו', יש הבדל בין אתה קורא שיר השירים עם כל האווירה האביבית, אתה נכנס עם כל התפורה האביבית, אתה נכנס למצב רוח מסוים, אתה קורא קהלת עם כל האווירה הזו הסתווית שם בסוף קהלת, אתה נכנס למצב רוח מאוד מסוים, זה דבר אי אפשר להתכחש. לא, כמובן שזה לא שולל את הבחירה החופשית וכו' וכו', אבל מה שריאל עושה הוא כל הזמן, כל ההוכחות שלו הם כאלה, שכמו שרואים שיש מדרג בעולם החומרי, אם זה מקודם דיברנו על, כן, על דומם, צומע, חי, מדבר, משה רבנו, אז גם תבין שיש איזה מדרגה שבין המדבר למשה רבנו שזה ישראל, אז גם כאן הוא אומר לו, אתה לא מכיר בסגולות רוחניות של ארץ אל חברתה, למה אתה כן מכיר בסגולות חומריות של ארץ? כמו שהארצות מתייחדות באופן חומרי, יש חוקיות רוחנית למציאות, כמו שיש לה חוקיות טבעית שאתה מודה בה. כן.
מה זה,
אבל תקח
את זה,
לא יודע,
זה נראה
כאן
המשפט לא כמובן, אבל חבר עוד
כי פה ריאל רוצה להעביר אותנו לנושא ארץ ישראל לנושא השכינה, אז הוא אומר, טוב, זה, האור הנברא הזה הוא תעודת כבוד לישראל בארצו. ארצו? מה פתאום ארצו? טוב, אז עוברים לדבר על ארץ ישראל. זה משפט קישור כזה שמטרתו ספרותית להעביר אותנו מנושא לנושא באופן כאילו זו שיחה קולחת. הכבוד זה הכבוד הנברא, זו השכינה שאלו הם קרני אור נסיעות, כן, וזה מועיל לעמו בארצו, כי כך רואים ששם השם, שכינת השם שורה דווקא עלינו ודווקא כשאנחנו בארצנו. כן.
איך
הכוזרי
מקבל את
הכוזרי
מקבל את החרמה הזאת
תראה, הוא זה לא הוכחה, כי באמת כאן הוא רואה וכאן הוא לא רואה, אבל אומר לו שכמו שהמציאות החומרית היא לא אחידה, כמו שהמציאות החומרית היא מגוונת וכו', אז למה לשלול גיוון? עכשיו הוא בהמשך הוא יראה לו, זה לא הוכחה במופת, זה לא מוכח על ידי מחקרים, אבל הוא אומר לו כמו שהמציאות בהמשך הוא יראה לו שכן, שעם ישראל כאילו היסטורית לא יכול להגיע לשיא הישגיו וכו', אלא כשהוא בארצו, אבל ובגלות מצבו רע מאוד, אבל הוא רק אומר לו, כמו שאתה מקבל את הגיוון, אדרבה, זה מאוד מסתבר שגוף ורוח הם בעצם שני צדדים של אותו מטבע, ואם אתה מקבל את זה במציאות הגשמית, אז אין כל סיבה, כלומר זה כבר לא הגיוני או מה פתאום וכו', אדרבה, הייתי מצפה שזה, כן, אם אתה תופס את כל העולם החומרי כבבואה והשתקפות של עולמות, של השתלשלות של עולמות רוחניים גבוהים יותר, אז להפך, אז דווקא כל גיוון וכל התגוונות וכו' שאתה רואה כאן בחומר, סביר להניח שיש כנגדם גם בעולמות הרוחניים, ואם אנחנו לא יכולים לראות את זה, כן, אמר הכוזרי, אבל לא שמעתי על תושבי ארץ ישראל מעלה, אבל אתה צודק שזה לא הוכחה ישירה. אמר הכוזרי, אבל לא שמעתי על תושבי ארץ ישראל מעלה על שאר בני אדם. אמר החבר, כך הרחם זה, אתם אומרים, כן, הארץ ההררית הזו של הכוזר, אתם אומרים שהוא מצליח בו הכרם, ואילו לא נטעו בו הדליות ונעבדה בו האדמה כראוי לה, לא היה מניב ענבים. כלומר, זה שהר הכוזר הוא אתם מאוד משתבחים בו שהוא ראוי לענבים הכי טובים שבעולם, זה רק פוטנציאל, אם לא יטעו בו את הגפנים ולא יחרשו אותם ויזמרו אותם וכו' וכו', אז ודאי שזה יעשה באושים. והנה הייחוד הראשון לעם אשר הם הסגולה והבחירים כפי שאמרת, כלומר קודם כל הבחירה היא, והנה הייחוד הראשון לעם אשר הם הסגולה והבחירים כפי שאמרת, אתה הודית שאתה כבר מכיר במושג עם סגולה, ואחר כך לארץ יש בכך עזר, כלומר הארץ עוזרת להוציא סגולתם עם המעשים והמצוות הצמודים להם אשר הם כעבודה לכרם, אבל לא ייתכן לאלה הסגולה לעם ישראל להידבק בדבר האלוהי בזולת המקום הזה, כפי שנתברר ההצלחה לכרם בזולת ההר הזה. כלומר הוא אומר לו, הכוזרי טוען שהיום תושבי ארץ ישראל, אני לא רואה אותם, שהם גויים כמובן, אני לא רואה אותם מיוחדים במעלתם הרוחנית, אז אומר לו ברור, כי זה רק פוטנציאל, צריך שיבוא הזמורה הטובה ביותר, הזן האצילי ביותר, אני יודע מה, קברני סוביניון או משהו כזה, שיתעו אותו באדמה הטובה ביותר ויעבדו וישקיעו, אז נקבל את היין האציל ביותר, שניקח את עם ישראל, נשים אותו בארץ ישראל, והוא ישמור שם תורה ומצוות כמו שצריך להתנהג בפלטרים של מלך, אז אנחנו נגיע ליין המשובח ביותר. אבל יש שוני בין המשל והנמשל, זה הוא אומר בסוף דבריו, כן, לא ייתכן לאלה הסגולה להידבק בדבר האלוהי בזולת המקום הזה, מקום אחר חוץ מארץ ישראל, כפי שנתברר ההצלחה לכרם בזולת ההר הזה. כלומר הכרם יכול להצליח גם בערים אחרים, לא רק פה, אבל הדבר האלוהי, שהוא מתכוון כאן לנבואה, שמיד הוא יעבור לדבר עליה, לא תהיה אלא בארץ ישראל. כלומר, הנמשל יותר חזק מהמשל, יותר קיצוני מאשר המשל. יש בפסוק בישעיה, כי חרם אדוני צבאות בית ישראל, כן, ואיש יהודה נטע שעשועיו. אז אני חושב שזה לא סתם שריאל פה מדבר על קרם, לא מדבר לא על חיטה ולא על אתרוג, לא, מדבר על קרם, שזה המשל לעם ישראל. כן. לא, אני חושב שזה כפי שנתברר, כמה יסח וכפי שנתברר. יכול להיות שאיבן טיבון היה לו קשה, כאילו, אתה צריך להתאים את המשל לנמשל. אז אני באמת חושב שהכוונה היא שהנמשל הוא יותר, כלומר, אומר, הבאתי לך משל, אבל בסדר, הענבים האלה, אם תיקח אותם ותיטע אותם גם ב, לא בכוזר, אלא בקווקז, אולי יהיה יין טיפה שזה יינה, אני ארגיש שזה פחות טוב, אבל סוף כל סוף זה יין מהודר. פה לא, פה זה הרבה יותר בולט וקיצוני בנמשל, הנבואה תהיה רק בארץ ישראל. כן, זו ארץ הנבואה. נכון, 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 כן, נכון, במלך הודו שם ראינו את זה, אני חושב. כן, אמר הכוזרי ואח זה, והרי נתנבאו מאדם הראשון עד משה, שלא במקום הזה, אברהם באור כסדים, כן, לך לך, לא היה בארץ ישראל, ויחזקאל ודניאל בבבל, וירמיהו במצרים. אמר החבר, כל מי שנתנבא, לא נתנבא כי אם בא, או בגללה. כאן הוא קצת מרחיב את מקודם הוא אמר שנבואה היא רק בארץ ישראל, הדבר האלוהי, הנבואה, דבר השם, הוא רק בארץ ישראל. כאן אומר שגם בעבורה או בגללה אפשר להינבא. והנה נתנבא אברהם ללכת אליה, אז בגללה, בעבורה. ויחזקאל ודניאל בעבורה, כלומר יחזקאל ודניאל מתנבאים בעצם על אנשי ירושלים, למרות שזה בבבל. וכבר היו נוכחים בבית ראשון, כלומר יש כאן עוד תנאי, שתחילת נבואתם לפחות או מקורם הוא מארץ ישראל. והשכינה אשר במציאותה היה מורם לנבואה, כל מי שהתכונן לה מעם הסגולה. כלומר, הם היו נוכחים בבית ראשון ששם שרתה שכינה, ובמציאות השכינה היה מתרומם לנבואה כל מה שהתכונן לה מעם הסגולה, והמשיכו גם בבבל בעבורה. אבל אדם הראשון, הרי היא הייתה גבילתו, כן, אפרו הוצבר מאפר המזבח, ובא מת, כפי שנמסר לנו, כי במערה ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. והיא עכשיו, לפני שנמשיך אולי, סתם ככה, יש לכאורה, יש לכאורה, המפרשי הכוזרי, כל יהודה ואוצר הנחמד וכו', הם מעירים שלכאורה פה, לפעמים ריאל הוא קיצוני יותר מחזל, כמו שראינו למשל על על גרים, על תבואה של גרים, כן, שעובדיה גר אדומי היה, אמרו חזל וכולי. אז גם פה יש מחילתה, ממש בתחילת המחילתה, מדרש הלכה לספר שמות, העתקתי לי את עיקרי הדברים, כן, ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים למור. אז איך אפשר להתנבא בארץ מצרים? אומר המחילתה, עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות קשרות לדברות או לדברות, לנבואה. משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות. אם תאמר דן אנוכי מן הנביאים שנדבר עמהם בחוץ לארץ, נדבר עמו בארץ ונדבר עמו בחוץ לארץ, שנאמר היו היה דבר אדוני אל יחזקאל, היו שנדבר עמו בארץ, היה שנדבר עמו בחוץ לארץ. תדע שאין השכינה נגלית בחוץ לארץ, שנאמר ויקום יונה לברוח תרשישה, וכי מלפני השם הוא בורח, אלא אמר יונה אלך בחוץ לארץ, מקום שאין השכינה שורה ונגלית. משל לעבד כהן שברח מרבו, אמר אלך לבית הקברות, מקום שאין רבי יכול לבוא אחריי. אז גם יונה ברח למקום שהקדוש ברוך הוא לא יכול לנבא אותו, כי הוא לא ראוי, כי המקום לא ראוי לנבואה. אבל בכל אופן מה יוצא מהמחילתה, שבעבורה ובגללה זה נצרך כדי להסביר את נבואת יחזקאל, נבואת דניאל, שהיו היה, שהם התחילו בארץ ישראל וכו'. אבל עד שלא נבחרה ארץ ישראל, דהיינו אברהם ואדם הראשון וכולי, לא צריכים את התירוץ הזה. פה הכוזרי אומר שגם אברהם זה היה לך, זה קריאת כיוון לארץ. ואדם הראשון כן היה פה, הנה הפרעה פה נגבל, הוא פה מת, אז כנראה שגם פה הוא התנבא וכו'. זה כבר, זה להחמיר יותר מהקריטריון של חז"ל. חז"ל אומרים ש, 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 שכל זה רק מי שנבחרה הארץ. עד שלא נבחרה הארץ, באמת זה עוד לא בא לידי ביטוי. היה אפשר לקבל נבואה. מה? לפי המחילתא, אחרי משה ואהרון. זה ברור, כי ככה מחילתא אומרת. המחילתא אומרת, איך הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ואהרון, אלא עד שלא נבחרה, היה דיבור בכל מקום. כנראה שנכנסו לארץ, זמן יהושע או משהו כזה. מה? תחילת המחילתא, ממש בהתחלה. כן, ממש הקטע הראשון במחילתא. המחילתא זה מדרש הלכה לספר שמות. איפה? איפה? כן, כן, כן. לא, אני חושב, אולי זה לפ... לא זוכר, אני לא זוכר מאיפה לקחתי זה. זה מובא למעלה על יונה? אז יכול להיות, יכול להיות שהמחילתא מתחילה רק בבו. כן, אני חושב שהמחילתא באמת מתחילה רק בחודש הזה לכם, כי שם מתחילות המצוות. טוב, אז הוא ריאל ככה פה עומד בקריטריונים יותר גבוהים מאשר חז"ל, ואומר ש... שגם אדם הראשון וגם אברהם וכו', מה הוא יגיד על משה ואהרון בארץ מצרים, שזה היה על מנת להוציא בני ישראל ולהביא אותם לארץ, זה בעבורה. ממשה. משה כן, ואהרון מה נגיד? הרי שם הקדוש ברוך הוא אומר לו שצא לקראת אחיך וזה, הוא אומר לו את זה במצרים. אז הכל בעבורה, טוב, זה כבר אפשר להגיד, אבל חז"ל לא הצריכו את זה, חז"ל אמרו לפני שנבחרה הארץ, באמת עוד לא מוכר יהודה. זה מין כזה עודף פטריוטיות של אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל שבערה בלב ריאל, שהקריטריונים שלו יותר גבוהים משל חז"ל. אני לא מחדש את זה, זה כל יהודה אומר את זה כמה פעמים, שזה לא עולה בקנה אחד עם חז"ל, זה החמרה יותר גדולה משל חז"ל. בסדר.
כן. הקטע של אברהם, כאילו, ריאל מסביר שבעצם גם מי שנתנבא בעבור ארץ ישראל,
נכון.
דוגמה, יחזקאל,
כן, כן, כן.
מיהו, אז הוא אומר שזה דווקא, שהם היו קודם כל בארץ ישראל.
טוב, אברהם לא כתוב שהוא היה, הוא לא אומר שהוא היה, זה בעבורה, אבל הם, היו היה, זה עוד יותר טוב. טוב, והיא הארץ הנקרית לפני השם, האמור עליה תמיד עיני אדוני אלוהיך הבא, כמו שהשגחה, הרמב"ן כותב ככה שארץ ישראל היא תחת השגחה ישירה של הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן שאר ארצות, שיש שרים, יש כוחות רוחניים ממצעים שמשגיחים עליהם. כן. בפוטנציאל כן, אבל השאלה אם אני באמת אינה חינמי, אני לא חושב שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא כשיצאו ישראל ממצרים במדבר, אז הוא התלבט אם נכניס אותם לכאן או לכאן וכו'. ברור שהכל כבר מראש בתכנון האלוהי. אבל השאלה אם זה בא לידי ביטוי, זה כמו שסגולת ישראל באה לידי ביטוי בתקופה מסוימת, למרות שוודאי זה כבר ידוע ומתוכנן מראש, כך סגולתה של ארץ ישראל לא באה לידי ביטוי. כן, ודאי שכך, אנחנו אומרים שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות בית הבחירה, שהמזבח הזה שאותו קנה דוד, עליו הייתה עקדת יצחק, ובו הקריב נוח קורבן שהוא יצא מהתורה, והעפרו של אדם נצבר משם, זה ודאי מראש מקדם נסוכה הדבר הזה, כן? ועם כל זה, היות וזה עוד לא יצא לפועל, אז הוכשרו שאר הארצות לנבואה. ועליה היו הקנאה והתחרות בין הבל וקין בראשונה, כאשר רצו לדעת מי מהם מקובל להיות משנה לאדם וסגולה ונבחר, ואז ירש את הארץ מתחבר לדבר האלוהי, ויהיה זולתו כקליפות. ואירע מה שאירע מהריגת הבל, כן, כלומר זה מאוד מעניין, אומר שהמלחמה בין קין והבל הייתה מלחמה טריטוריאלית על ארץ ישראל, והיא ביותם בשדה, נלחמו על השדה. למה? כי הם ידעו שמי שיהיה בשדה הזה, הוא יהיה הגרעין, כי רק הוא יזכה לנבואה, והאחר ידחה ויהיה קליפה. אז זה הסכסוך הראשון על ארץ ישראל. שני אנשים רבים על העולם, עליהם צפוף. והרם אשר הרם הריגת הבל ונשארה המלכות עקרה, ונאמר ויצא קין מלפני אדוני, הכוונה המלכות, ההמשכיות של אדם הראשון, בעצם לא היה מי שימשיך, כי הבל מת וקין נדחה, כלומר מאותו הארץ אשר היה בה, אשר היו בה, מה? כן, כן. ואז היה, הוא גורש, כן, ואז היה נע ונד בארץ, ואמר הוא, אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, זה אסתר פנים. הנה, וכמו שנאמר, ויקום יונה, לברוח תרשישה מלפני אדוני, ולא ברח, אלא ממקום הנבואה. אי אפשר לברוח מהשגחת השם, אבל מהדיבור עם השם אפשר לברוח. והחזירו השם אליה ממעי הדגה, ונבאו בה. בלעת אותו הים עוד פעם ביפו, ונבא אותו שנית, בעל כוחו. מה? נכון. אולי זה היו היה, כן, אולי זה היו היה, נבואה שתחילתה בארץ ישראל, הסופה גם מחוץ על הארץ, זה מה שאולי יונה לא ידע בהתחלה. וכאשר נולד שט, דומה לאדם, כמו שאמר ויולד בדמותו כצלמו, נעשה במקום הבל, כמו שנאמר, כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין, תחת הכוונה בכל מעלותיו, לא סתם במקום. והיה ראוי להיקרא בין אלוהים כמו אדם, והיה ראוי לאותה ארץ שהיא דרגה למטה מגן עדן. ואמרנו כבר פעם שיכול להיות שגן עדן היא ארץ ישראל לפני שהאדם חטא והוריד אותה. שגן עדן זה לא מקום אחר, זה כאן, אבל גן עדן עצמו נפל והפך למדרגת ארץ ישראל כפי שהיא מוכרת לנו. ועליה התחרו יצחק וישמעאל עד שנדחה ישמעאל כקליפה, ואף שנאמר בו הנה ברכתי אותו והפרתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד בעזר בענייני העולם הזה, לא ב... ואת בריתי יקים את יצחק. כלומר, ישמעאל יקבל נפט וסעודיה ועוד כל מיני דברים, אבל לא את מה שהוא רוצה. אבל נאמר אחריו, ואת בריתי יקים את יצחק, כינוי על התחברות הדבר האלוהי בו ואושר האחרית. והרי אין לישמעאל ברית ולא לעצב, אף על פי שהם מאושרים. כן, יכול להיות שהם יקבלו הרבה הרבה שפע גשמי בעולם הזה, אבל לא את ארץ ישראל ולא את הדבר האלוהי ששורר רק בה. ועל הארץ הלזו הראה קנאה בין יעקב ועשיו בבחורה ובברכות, עד שנדחה עשיו על אף כוחו, מלפני יעקב על אף חולשתו. אבל נבואת ירמיהו במצרים הראה עליה ובגללה. כן, ירמיהו אחרי החורבן, כאשר הוא מתלווה לברוחים אחרי מות גדליה בן אחיקם, אז עדיין זה... על הארץ, בגלל הארץ, להפך, הוא אומר להם, לא לרדת למצרים. וכן נבואת משה ואהרון ומרים. אז הנה, פה הוא אומר בפירוש, שאומנם הם התנבאו במצרים, אבל זה בגללה, זה כבר הצעד הראשון לקראת המסע לארץ ישראל. אבל סיני ופרן הם כולם בגבולות ארץ ישראל, כלומר, בסיני לא צריך את התירוץ הזה אפילו שזה עליה הוא בגללה, לפי שהיא חוץ מים סוף. כמו שאמר התעלה, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר. כלומר, היות הזה כולל, היות הזה מעבר לים סוף, כלומר לפני ים סוף, אז זה נכלל בגבולות הארץ. והרי המדבר הוא מדבר פרן, ממדבר עד הנהר, והוא המדבר הגדול והנורא ההוא, גבולה מן הדרום. והנהר הוא פרט גבולה מן הצפון. אז יוצא שבני ישראל במדבר כן היו כבר בארץ ישראל. כן. שהייתה בארץ ישראל. כן, אבל מה עם אהרון? בסדר, אז משה תגיד שהיו היה, התחיל בארץ ישראל, מישהו אמר כאן מקודם, ואחר כך במצרים, אבל אהרון התחיל במצרים, נכון? צא לקראת אחיך וכו'. שם שקדוש ברוך הוא אומר לו לצאת. כן, זה אומר למשה. אבל טוב, אז זה בגללה, בעבורה. ובא המזבחות אשר לאבות, אשר נענו בהם באש השממית והזוהר האלוהי, זה אותו כבוד נברא שדיברנו עליו, כן, ראה ענן קשור בהר, כמו שאומרים חז"ל. והזוהר האלוהי, וכבר הייתה עקדת יצחק בהר שמם, והוא הר המוריה, על אחד הערים, סתם היה איזה ג'אבל, איזה נון צדיק, אחד לא הבין את מעלתו. ואחר כך נתגלה הנעלם בימי דוד, והוא בנוי. כלומר, שהוא המקום הנבחר, המעוטד לשכינה, והרבנה היבוסי עובד וחורש בו. כלומר, הייתה שם עיר, חרשו וזרעו, כמו שנאמר, ויקרא אברהם את שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. זה ביאור נפלא, כלומר, הוא אומר, שבזמן דוד זה כבר יראה, כבר כולם הבינו. שזה המקום הנבחר. בזמן אברהם הייתה צריך ראייה מיוחדת, כן, השם יראה, אברהם אומר השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, כלומר זה מין... מה? ויקרא אדוני, ויקרא אברהם את שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. איפה? מה זה? מנקד, לא מפסק. לא, לא, זה טעות. זה לא... ודאי יראה, לא שמתי לב לזה. ודאי יראה, ככה כתוב בחומש. אז יראה זה בלשון עתיד, זה גם ההסבר של ריאל, יראה זה בלשון עתיד. זה כמו שהמדרש אומר, ואחר כך הפייטן אומר, כן, הוא שואל אותם, ידע נערה ואת כרעם למור, אור הריתם צץ וראש הרמור, ואומרו לא נחזה רק מהמור, אנחנו רואים רק בורות ומאמורות, והיום הרשמו לכם פה עם הדומה לחמור, כלומר מי שלא רואה לא, לא עולה. אז בזמן אברהם זה היה יראה, זה האור הנברא, שאני חושב שהוא כבר רמז לאל, לא הזכרתי את זה, אבל בסעיף ד' הוא רומז לזה, שגם את האור הנברא לא כל אחד זוכה לראות. מה? כן, לא כל אחד, צריך איזה רוח הקודש כדי לקלוט את האור הזה, זה מין גלי אור וספקטרום מאוד מסוים, ספק רוחניים, ספק גשמיים. אז אברהם ראה ענן קשור בהר, הם לא ראו, והמקום הזה בעצם לא נודע הפוטנציאל שלו, עד לימי דוד, שאז הדבר התגלה. הרמב"ם כותב במורה הנבוכים שזו הסיבה שהתורה כל הזמן אומרת אל המקום אשר יבחר, אל המקום אשר יבחר, תגיד ירושלים, למה לא כתוב בתורה ירושלים? הוא אומר שזה היה, א', האומות היו תופסים את זה, היו הולכים, מקימים שם דווקא את אל-אקצא, כדי עושים שער הרחמים, בית קברות, כל התעלולים שלהם כדי שלא ניכנס לשם. אז זה דבר ראשון, אותו שזה יהיה גורן הרבנה, שם איזה גורן, קח כסף, קח את זה, שלא יעשו מזה עניין דתי. ואומר הרמב״ם לא זו בלבד, אלא זה היה גם מטיל קנאה בין שבטי ישראל, שהיה יהושע בא להפיל את הארץ בגורל, היו רבים דווקא כל אחד רוצה לגור בירושלים, מה אתה תדחף אותי לשם ושם, לכן לא נבחרה ירושלים עד שנחלטה הארץ, לא נבחרה, הכוונה לא נודעה בחירתה, ודאי נבחרה, אבל לא התגלה שזה המקום אשר בחר השם, אלא אחרי שכל אחד קיבל את נחלתו. מה זה? והמלאך שם אומר לו, שקום בעלה וקנה את גורן הרבנה, אחרי המגפה שם שהייתה ביבוף. ובאר בדברי הימים כי בית המקדש בנוי בהר המוריה, והרי שם בלי ספק המקומות הראויים להיקרא שערי השמיים. שערי השמיים במשמעות שהם המקום שבו אפשר לקשור רוח וגשם, להתקשר ברוחני, שראוי לנבואה, להשראת שכינה. הלא תראה יעקב ואף לא יחס החזון אשר ראה לבהירות דעתו, ולא אל דתיותו וחוזק ביטחונו, אלא יחסו אל המקום. הרי יעקב היה אותו יעקב, למה הוא זכה דווקא עכשיו או דווקא כאן לחזון? בגלל המקום, כמו שאמר וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, ואמר עליו לפני כן ויפגע במקום. במקום זה בהמקום, יש פה היה ידיעה, לא במקום אלא במקום, כלומר המקום המיוחד. הלא תראה אך עובר אברהם מעירו כאשר הצליח והיה ראוי שידבק בו הדבר האלוהי, והוא בחיר אותם הסגולה אל המקום אשר בו תושלם שלמותו, כמו שימצא עובד האדמה גזע עץ אשר פריו טוב במדבר אחת הארצות, ויעבירנו אל ארץ עבודה, אל ארץ שנעבדת, לא מדבר, אשר דרכו להצליח בה כגון אותו הגזע. כן, שהוא יודע שיש מקום שהאקלים שלו והתנאים מתאימים לזן של אותו הגזע, אז הוא מעביר אותו למקום גידולו הטבעי, ואז יגדלנו שם ויהיה מתורבת אחר שהיה מדברי, והתרבה אחר שהיה מועד, לא יימצא אלא אם יזדמן ואיכן שיזדמן. כן, יש איזה פרי או משהו כזה שהוא בר, ולוקח אותו, מוצא אותו אגרונום, עומד על התכונות שלו, אומר זה מתאים דווקא שם, ועכשיו אנחנו נגדל אותו באופן מתורבת, ואז ודאי שהוא מגיע לפריחה ולהישגים הרבה יותר גבוהים. כך נעשית הנבואה בזרעו של אברהם בארץ ישראל, נתרבו בעליה במשך היותם בארץ ישראל, עם הנסיבות העוזרות מן הטהרות והעבודות והקורבנות, ובפרט בנוכחות השכינה, כי הדבר האלוהי כצופה למי שראוי שיתחבר בו. יפה מאוד, כאילו הוא מחכה ממתין למי שראוי, ואז יהיה לו לאלוהים הנביאים והחסידים, כשם שהדעה צופה לכל מי שנשלמות ועב ונתאזנו דעתו ומידותיו, שתחול בו בשלמות כפילוסופים, כמו שהנפש צופה למי ששלמו כוחותיו הטבעיים שלמות הכנה למעלה נוספת, ואז תחול עליו כחיות, וכמו שהטבע צופה למזג המאוזן באיכויותיו, כדי שתחול בו ויהיה צומח. כלומר, עוד פעם הוא אומר, כמו שאם נלך מהסוף להתחלה, כמו שהטבע, קרא לזה, איך שתקרא לזה, לוקח את, את הדומם המעולה ביותר והופך אותו לצומח, ואת הצומח המעולה ביותר והופך אותו לחי, ואת החי המעולה ביותר והופך אותו לאדם, ואת האדם המעולה ביותר לפילוסוף, וכו'. כמו שאתה מבין את זה בעניינים הטבעיים ובעניינים השכליים, שתמיד יש איזה דליגה כזו, שהטבע בנוי בהדרגה ובדליגה, כך הדבר האלוהי צופה, וכאשר יש את האדם הנכון או את העם הנכון במקום הנכון, שורד דווקא שם הדבר האלוהי, דיינו זו ארץ הנבואה. פה במשמעות של נבואה. כן, דיבור השם עם בני האדם, ארץ הנבואה. טוב, נעמוד כאן. כן.